חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הטוב. כלומר, השופט הטוב. יותר נכון, השופטת. היום זיכתה השופטת בית המשפט השלום קרן וקסלר את ירדן מן שנאשמה בתקיפה לכאורה של השרה עידית סילמן. טוב לדעת שיש עוד שופטים בישראל המוכנים לתת הגנה לאזרח הקטן מול דורסנות הממשלה ושריה. שופטים הניצבים לצד האמת והאזרח גם אם הדבר עלול לעלות להם בקידומם. פסק הדין מוכיח שמערכת המשפט לא נפלה, אך המשטרה ועוד איך כן. מפסק הדין עולה ביקורת נוקבת על המשטרה שפעלה בדורסנות, חוסר מקצועיות, ומיירה להגיש כתב אישום תוך פחות מ-24 שעות, כאילו מדובר במחבלת מסוכנת. המשטרה לא טרחה לדרוש מסילמן את צילום המקרה, ובפועל שירתה את גרסתה החלקית והלא מדויקת בלשון המתה של השרה. לאירוע התלווה מעצר משפיל שלא היה מחויב המציאות, התעלפות בבית המשפט וסיטואציה בלתי אפשרית עבור אזרחית שומרת חוק. עתה ניתן לקוות כי בית המשפט ידע להעיף מכל המדרגות גם את תיק זריקת הקובה בעלית אמר בן גביר ושאר התיקים נגד מתנגדי הממשלה שמקדם את המשטרה מטעמים פוליטיים. ומילה על סילמן, אחרי עלילת התקיפה בתחנת הדלק והאירוע כעת, אולי כדאי להפסיק להעליל ולהמציא תקיפות מדומיינות, ובמקום להסתובב במרכז מסחרי בבוקר יום עבודה, אפשר פשוט ללכת למשרד ולעבוד.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. מה אתה יכול לצפות כבר משופטת שנקראת קרן וקסנר? שלום. אז נתחיל באמת. שלום עכשיו פרסם כל זעקה. על מה ולמה? מיד אספר לכם. ראש המנהל האזרחי חתם על צו הפקעה לחלל לא מקורה בשטח 208 מטרים רבועים במערת המכפלה. זוהי הפעם הראשונה, אומרים בשלום עכשיו, שהמנהל האזרחי ומדינת ישראל מפקיעים שטח מהמתחם המקודש. מתכוונים לערוך שם שינויים בלי הסכמת הפלסטינים. אז זו באמת שערוריה, שרק עכשיו עושים את זה ורק על חלק מהמערה. כי ככל שאני זוכר, היהודים קנו את המתחם. אצלנו בתנך כתוב שאברהם קנה אותו, מאפרון החיתי, ב-400 שקל כסף. ועל הפסוקים האלה שגם הקוראן מכיר בהם, אמר רב יהודן בר סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם, ואלו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. אומות העולם אינם יכולים, אבל שלום עכשיו יכול. כל אבות האומה ואימותיה קבורים שם. הציונות נבנתה על זכות היהודים לארץ ישראל כפי שהיא כתובה בתנך. הרי גם שלום עכשיו אינו טוען שזכותנו על הארץ קמה מכוח הצהרה אימפריאליסטית של איזה בלפור שהוקרה על ידי חבר הלאומים. זוהי רק הכרה בזכותנו. את מבנה מערת המכפלה בנה הורדוס. הערבים שכבשו את הארץ שיפצו אותו בלי רישיון ובאורח חד צדדי. ואחרי שהיהודים כבשו מהערבים, גם הם רוצים לתקן. בשלום עכשיו, מה שהערבים עשו, קדוש. מה שהיהודים עושים, הפקעה, חד צדדי, הפרה. איזה מזל שהם מתפוגגים והולכים, ולרוב העם כבר אין סבלנות לשטויות שלהם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
שלום אריה.
קרן וקסנר הבאת לי, יופי, באמת.
טוב, אז בואו, רגע, בואו נדייק.
וקסלר, אני יודע, וקסלר.
כן, ויש לה גם היסטוריה בעייתית, אתה יודע, היא הוציאה את ג'וש בריינר מאיזה דיון, והורתה לחפש לו בטלפון בחשד שהוא הקליט. היא לא בדיוק באה מאנשי קרן וקסלר. וגם הם מגוונים.
לא מעניין אותי, לא יודע מי, אבל בסדר.
אבל תגיד, לא מדאיג אותך שהמשטרה ככה, בכזאת צייתנות, רצה ורודפת אחרי אזרחים, כי שרים מבקשים את זה. זה לא דבר שמהמקום שלך מדאיג אותך.
תגיד לי, אם היו פוגעים בשר בממשלת השינוי, או לפחות הוא היה מתלונן, אני לא ראיתי, אני לא יודע, היה סרטון, לא התעניינתי בזה בכלל. היה סרטון או לא היה סרטון, לא יודע. שר בא ומתלונן,
כן.
תקפו אותי. אתה שרה... לא מצפה שהמשטרה תחקור?
תראה כמה העולם לפעמים משעשע. הייתה שרה כזאת שהתלוננה, קראו לה עידית סילמן, היא טענה שתקפו אותה בתחנת הדלק.
זה אני זוכר, אין סרטון, לא סרטון, לא ראו כלום.
ולא היה סרטון, וכנראה, אתה יודע, ספק אם הייתה תקיפה, אבל אני חושב שכשאני רואה את האזרח הקטן מול שר, אז אלא אם זה אירוע באמת שהוא אירוע אלים, אני בעד האזרח הקטן, גם אם הוא חושב אחרת ממני.
אז אני לא יודע אם יום אחד תזכה להיות שר, ואם תזכה צפה לאי אלו תקיפות, ואז תלך להתלונן.
אז יהיה אסור בכלל שום דבר. אבל את הטור שלך אני אעביר לאנשי שלום עכשיו, בסדר? אנחנו ננסה לך דוגמה, תשובה מפורשת.
יש עוד קשרים שם. אבל תגיד, חוץ מהעניין של סימנה, הכל היה בסדר במדינה היום?
זה שאלה מצוינת. המון דברים לא היו בסדר, ולכן יש לנו עוד שעה שלמה לדבר עליהם. על סימן לא נדבר בשעה הזאת, לכן חשבתי שיהיה נכון להקדיש לה כמה דקות.
מיד אחרי החדשות. ערב טוב ליהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
במה נתחיל? אולי דווקא מה שלא יודע אם הזהירו אותך מפניו, אנחנו שומעים שרבנים חשובים בציונות הדתית, אולי באגף החרדלי שלה, דורשים שלא להכניס לאולפנות ארגונים שמעודדים גיוס בנות. למה?
א', טוב שיטת רבנים, לא אותי. אני כן חושב שיש בסוף שיח מאוד פורה וחשוב בתוך הציבור הדתי-לאומי ביחס לגיוס בנות דתיות לצה"ל. חלק ניכר וגדול מאוד מהרבנים בציונות הדתית, אני לא חושב שאפשר להגדיר אותם אגף כזה או אחר, חושבים שהמקום של בנות טוב שיהיה יותר בשירות לאומי או בכל מיני מסגרות מאוד מסוימות בתוך הצבא, לא בתור לוחמות ולא במסגרות מסוימות. השיח הזה, יודע. חלק מהשיח הזה, כנראה שרבנים מסוימים החליטו באמת להוציא מכתב כזה.
אתה יודע, אתה מדבר כמו פרשן, אני מעוניין לדעת מה דעתך. אתה בעד שירות של נשים בצהל, או שאתה נגד ואתה תומך במכתב הרבנים?
אני בעד שבנות ילכו לשירות לאומי.
כלומר, לא שירות צבאי בצהל.
אני משלים את המשפט. אני חושב שהמקום שיותר מתאים לבנות דתיות זה להיות בשירות לאומי, ולשרת משם את המדינה. אני חושב שכן יש מסגרות מסוימות בתוך הצבא שכן יכולות להתאים גם לבנות דתיות. אני חושב שבנות לוחמות זה פחות שייך לבנות דתיות, אבל אני בעיקר חושב שזו סוגיה שבאמת בגלל שהיא כבדת משקל והיא סוגיה חינוכית, ראויה שתהיה אצל החלטה של רבנים. אני הרבנים ש...
בעיניי לא סוגיה חינוכית, היא סוגיה של שוביניזם דתי, אבל בוא נעבור לנושא.
אני רק אגיד משפט לדבר הזה, אני חושב שאף אחד לא צריך לחנך אותנו כמה הצבא זה מקום חשוב, ואף אחד לא צריך לחנך אותנו על כבודה של האישה והמקום של האישה. זה לגיטימי שיהיה בינינו מחלוקת, אני לא אכנה אותה בחינוי, ואתה לא תכנה אותנו לשור שוביניזם. אני חושב שהערך והחשיבות שאנחנו נותנים ברבנות שלנו לא נופל אם אפילו לא גדול יותר מאיך שאתה רואה את הדברים, ולכן בוא נשאיר את זה בצורה עניינית.
אוקיי,
אי אפשר להתנחת מכך שהצבא זה מקום צורה מסוימת, והמטרה היא בסוף לתרום למדינה כמה שיותר. אני חושב שבנות דתיות המקום שלהם לתרום למדינה הוא צריך להיות בשירות הלאומי, אבל אני חושב, ואני רק רוצה לומר עוד משפט, שגם בנות דתיות שמתגייסות צריכות לקבל את כל הליווי לדבר הזה. אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מעריכים אותם, כל מי שרוצה לתרום למדינה זה נכון וטוב, זה לגיטימי שיש בסוף הכוונה כזו אחרת, אבל כולם היו בנותינו.
אוקיי, בוא נעבור לה.
יהודה ולד, אתה כותב היום על ארבעת ראשי השב"כ שעותרים לבג"ץ נגד מינויו של זיני, שהם היו עושים את זה גם אם זה לא היה דוד זיני, גם אם זה היה עופר וינטר או אבי בלוט או דדו בר קליפה, כלומר מישהו שחובש כיפה. אתה חושב שזה באמת שורש ההתנגדות שלהם או השקפות שלו?
תשמע, קרמי גילון, ראש השב"כ, אמר את המשפט הבא: הימין הדתי בישראל כמו חמאס, דאש והאיראנים.
אוקיי.
אני יכול להאמין שזה משהו שקשור לזיני? הם לא נגד זיני. זיני הוא מייצג משהו, הרי אין להם מושג. מה זיני? זיני הוא בחור, קצין היה לוחם במטכ"ל, מגד גוז, מגד מחת 51, החליף בצוק איתן את רסן אליאן. הבן אדם הוא מלך הארץ.
כלומר, הם מתנגדים להשקפות שלו כי הוא בא מהימין הדתי.
נכון, הם מתנגדים לציונות הדתית, לתורה ועבודה, לבני עקיבא, למכינה באלי שתחנך את הציבור הזה מחדש. זיני הוא כרגע מה שנקרא הגיע לתפקיד, ואותו הם כרגע מנסים לחסל. אבל אם זה לא יזיני, זה יהיה מישהו אחר.
בתור אחד האנשים ש...
אנחנו, אני אגיד עוד משפט אחד, אנחנו טובים להילחם בשוחות. תמלאו את בתי הקברות, תהיו מפאים ומגדים. אל תניגו את המדינה.
תשמע, בבתי הקברות קבורים גם קיבוצניקים ועירונים, אין לכם בלעדיות על השכול בישראל, אז מספיק עם זה, זה אחד. רגע, רגע, שנייה, אבל תני לי לשאול שאלה. אני אלו שחוששים מזיני, ואני לא חושש בגלל הכיפה. אתה יודע, יש את סולברג, הוא לא לדעתי, אני חושב שעולם הערכים שלי שונה ממנו, אבל אני חושב שיש בו הבנה של ממלכתיות, ויש את היה מנדלבליט, והיו רבים אחרים מהציונות הדתית, שאף אחד לא חשב שכשהם יגיעו לתפקיד, הם ישנו לחלוטין את אופייה של המדינה. כאן יש אדם שהפחד הוא לא שהוא דתי, אלא שהוא חרדלי, שהוא לא מאמין בעקרונות הבסיסיים של דמוקרטיה, שהוא ייבש... יריב,
אתה ידעת על עמי הילון ועל קרמי גילון שהם שמאל קיצוני שבקיצוני.
זה אפילו לא עניין...
אתה ימין מבחינתם, אתה ידעת משהו על השקפותיהם לפני שתמכו בהם? הלו, בחרו באופן שיטתי שמאלנים לשם.
אבל אתה לוקח, אתה לוקח את הדיון למקום לא נכון.
לא, אני לא לוקח,
רגע, אבל שנייה, וזה גם השאלה.
כי בחרו בכוונה שמאלנים.
לא, לי אין בעיה גם עם ימנים שילכו להיות ראשי שבק ושופטי בית משפט עליון. יש לי בעיה עם אנשים שמבחינתם הרב חשוב יותר מבית המשפט העליון, ראש הממשלה חשוב יותר מבית המשפט העליון, אנשים שבשם היהדות שלהם יסגרו את המחלקה היהודית בשבק ולא יטפלו בטרור יהודי וירוצו לרדוף אחרי מפגינים שומרי חוק נגד הממשלה. זה החשש האמיתי שנמצא פה לשולחן. אני מבקש שתרגיע אותי, תסביר לי שהאיש הזה, כן, כשתהיה פסיקה של בית המשפט, הוא ילך על פי הפסיקה, שהוא לא ייתן הנחות לטרור היהודי. אתה מסוגל להבטיח לי את זה?
יריב, אני יכול לשאול אותך שאלה?
אני, בגדול פה אני שואל, ודווקא מעניין אותי לדעת תשובתך.
אני אענה לך כבר דרך השאלה, כמו יהודי טוב. דוד זיני היה מפקד קורס מפאים ומגדים. הוא הכשיר את כל הקצונה הבחירה בצהל, את האנשים שהיום נלחמים בעזה ובלבנון ובסוריה. תגיד, למה אז לא היה לך חשש? מה הוא מלמד את הקצינים שלנו? איך אנחנו נתנו לאדם כזה מסוכן? תיאת אותו הרגע, תשמע, אני עוד שנייה קופץ מהגג. הוא חינך את כל דור הקצונה של צהל. אבל זה לא האירוע, כי לא הפריע לך כשהוא היה מפקד של מחמחת גולני.
אתה שואל אותי ברצינות, יש הבדל בין להיות...
הוא מפחיד אותך, שהוא פתאום מגיע.
יש לנו משפט סיום. משפט סיום, כי נגמר לנו
הזמן. זה משפט סיום, כן.
אני אגיד לך, יריב, מחילה שאני גם רוצה את משפט אחד. בסוף, עמי אילון קרא לנסיגה מיוש ולהקים מדינה פלסטינית ותמך בגוש קטיף, בגירוש מגוש קטיף. וכרמי גילון היה לו, חוץ מרצח רבין במשמרת שלו, תמך בהתנתקות ואמר שהכיבוש משחית ובוא נקים מדינה פלסטינית. האמירות שאם זיני, המשיחי, אוי אוי אוי, יהיה בתפקיד הזה, אז מדינת ישראל בסכנה, ואותם אנשים שהביאו אותנו לסכנה שהיום אנחנו נמצאים בה, הם בסדר. תשמע,
לצערי לא,
אתם המשיכים האזויים, אנחנו הנורמלים.
לצערי לא ענית לי על השאלה על כיבוד החלטות בית המשפט.
יהודה ולד, תודה רבה, תודה רבה. מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, פרסומת אחת.
שלום, ערב טוב.
תנסה להאיר את עינינו ביחס למהלכי צהל בעזה. אנחנו יודעים על חטיבה ועל אוגדה שנכנסת בציר אחד ועוד אוגדה בציר אחר. מה תכלס? מה הולכים לפתוח צירים? מה הכוונה? מה הם... איך נדע שניצחנו?
זהו. פעם שאלתי מישהו, תגיד, איך נדע שניצחנו? אז הוא אמר, שתנצח אתה תדע. אבל לא, זו תשובה מאוד לא מספקת. מה שקורה פה בעצם זה ש... הקבינט של מדינת ישראל החליט שהוא רוצה להכניע את החמאס. זאת אומרת שהחמאס יכנע. יכנע זה אומר שהוא ירים דגל לבן ויגיד, אני נכנע. וכל המעשה הצבאי כרגע הוא כדי להגיע לתוצאה הזאת. זאת אומרת, כאשר הרמטכ"ל אומר, אנחנו נכריע את חמאס, אנחנו כבר הכרענו את חמאס. זו דעתי לפחות. מבחינה צבאית, לחמאס אין מפקדים, אין מסגרות צבאיות פעילות, אין לו יותר תשתיות, אין לו רקטות, אין לו יכולות פעולה כלשהם אמיתיות בהרכבים צבאיים כנגד מדינת ישראל, או כנגד צהל, ולכן להגיד, אנחנו הולכים להכריע את חמאס זה לא נכון, אנחנו הולכים להקות בחמאס מכה כזו, שבסיכומו של דבר, הוא ירצה להניף דגל לבן. רוצה לומר, דומה מאוד למה שקרה בגרמניה, בשונה מיפן אגב, שבה אנחנו אמרנו, עד שהיטלר לא מניף דגל לבן, אני מתכוון לקואליציה, עד שהיטלר לא מניף דגל לבן, אנחנו לא מפסיקים להקות.
שם הייתה סיטואציה אחרת. פה אנחנו מתמודדים עם ארגון ג'יהאדיסטי, דתי, ואני לא רואה מי הבן אדם שיקום.
אני גם חייב להגיד לך, גם בלי האלמנט הדתי, גם האלמנט הרציונלי, אם אני ארגון חמאס, למעט הדאגה לתושבי עזה, שזה לא מעניין כל כך את אנשי חמאס, אני שואל, מה יצא לי מזה? כי אם אני חנה עדיין, ירדפו אותי, נסו לחסל אותי, יפגיזו אותי, זאת אומרת, מה בדיוק הרציונלי חנה? במה זה יועיל את מצבך?
לא, אני אענה לך. שמע, מה ש... בכל זאת יש פה איזשהו היגיון בסיפור, וההיגיון אומר שכשיהיה מסע ומתן, יש את התנאים שמדינת ישראל שמה את חמשת התנאים, החזרת חטופים, הפסקת, זאת אומרת...
פירוז, גירוש, כן, אנחנו מכירים.
גירוש, חימוש, שאנחנו נשלוט בביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אני אומר, יש איזשהו היגיון, אבל בשביל זה חמאס צריך להסכים. יש כל הזמן דיבורים חמאס, שלא נטעה. מאחורי הקלעים. גם האמריקאים מדברים חמאס בדרך כזו או אחרת, וגם האחרים, גם המצרים וגם הקטרים. אבל אני אומר, בסיכומו של דבר, האם אנחנו יכולים להגיע לתוצאה כזאת? ספק גדול מאוד. ולכן, אם אתה שואל אותי, נו, אז מה יהיה? זה הרי מה שכולם שואלים. אתה הולך ברחוב, אנשים עוצרים אותך ברחוב, בצדק, מדאגה. שואלים, נו, אז מה יהיה? אז אני אומר שצריך היה להקשיב טוב, טוב, טוב מאוד למה שאמר שר החוץ האמריקאי פה, וגם למה שאומר טראמפ בין השורות. בעצם, טראמפ אמר לנו, חבר'ה, תגמרו את העניין, ורובי הוא אמר את זה באופן יותר ברור. זה ימים, שבועות, לא יותר מזה, ולכן לוח הזמנים לסיום הלחימה בכלל לא מצוי בידי מדינת ישראל בצד, הוא מצוי אי שם בוושינגטון, אחד החדרים שבהם הנשיא יגיד, enough is enough, ככה אני חושב, ויסיק את המלחמה, ואנחנו נצטרך להתפשר על תנאי הסיום. יהיה כזה דבר כנראה, ואנחנו נצטרך להתפשר על תנאי הסיום. ככה נראה לי, ככה נראית לי התמונה כרגע.
צ'ייני, תגיד, יכול להיות שבאופן פרדוקסלי, דווקא אלה שאומרים, בואו נפסיק את המלחמה, נשחרר את החטופים, תמיד יהיה לנו זמן להרוג את כל החמאסניקים, דווקא הם מחזקים את החמאס לא ללכת לשום עסקה, כי הם אומרים, ממילא יהרגו אותנו?
ודאי, תראה, אין אופציה כזאת גם, אריה. זאת אומרת,
אני יודע, אבל אלה שאומרים, מאמינים שיש.
אני חושב שאין אופציה כזאת, ואני חושב שכל מי שאומר את זה, אני מסכים איתך לגמרי, נותן לחמאס עוד איזושהי זריקת עידוד קטנה. ובמילא אין אופציה כזאת, אז למה להגיד את זה בכלל? החמאס, וזה אמרו כל האנשים של ממשל ביידן, הוא לא היה כל כך אוהד למדינת ישראל, החמאס מאוד מאוד הקשה על המסע ומתן, והיה קשה מאוד להגיע לאיזושהי תוצאה, וגם עכשיו, אין מישהו בחמאס שיעמוד ויגיד, אוקיי, סטופ, אנחנו מוכנים להגיע להבנות, לאו דווקא בתנאים של ישראל, יהיה פה מסע ומתן, בהחלט, אבל אין כזו אופציה שמונחת על השולחן כרגע, צריך להבין את זה.
אני רוצה לשאול אותך מבחינה צבאית, יש תחושה שצהל ייכנס לעזה, ולא שהוא ייתקל עכשיו בגדודים של צבא מאורגן, ותהיה פה לחימה של צבא מול צבא, אפילו לא צבא מול ארגון טרור, אלא יישארו איזה שהם בודדים שינסו לזנף בכוחות, ובעצם האויב לא נמצא. הרי כל מה שהיה מזוהה עם מטרות חמאס כבר מזמן הופגז והושמד. ולכן בעצם צהל נכנס לעזה על מנת מה? על מנת לגבות מחיר מהעזתים שיגביר את הלחץ על חמאס להיכנע? כי
לא.
צבאית זה לא מתכנס פה לאיזשהו אפילו שדה קרב, כפי שאפשר לדמיין במלחמה רגילה.
יש פה קושי אמיתי, אני מסכים איתך לגמרי, יריב, מבחינה צבאית, מי שקורא היסטוריה צבאית, מי שמסתכל אפילו על המלחמה הזאת, חרבות ברזל, מה שקרה ברפיח ומה שקרה בחאן יונס, אנחנו פה במהלך של העמקת ההישג הצבאי וגביית מחיר. זה הכל. בשביל זה אנחנו מוכנים לשלם, כי אנחנו מאמינים, או ממשלת ישראל מאמינה, שכפי שאמרתי, המכות הצבאיות יביאו לא להכרעת חמאס, אלא לקניית חמאס. האם זה יכול לקרות? שאלה גדולה מאוד, אני בספק.
וגם אם יהיה איזה מחת עזה שיקנע, יכול להיות שמגד זיתון לא יכנע.
נכון, וגם ליום שאחר... תראה, להבדיל מיפן, שבה הקיסר אמר, עד כאן וזה נגמר, ובגרמניה היה צריך שהיטלר יתאבד כדי שזה יקרה, אין היום אף איש דת שאני שומע עליו, שיודע לכתוב פטווה ולהגיד חבר'ה זה נגמר, ולאנשים דתיים.
אני דיברתי דווקא היום עם פלסטיני מבין עניין שמתאר שגם בחמאס יש קולות שונים ומשונים, לא כולם חושבים אותו הדבר, ושיש נכונות ורצון להגיע או לעסקה החלקית או לעסקה המלאה.
מה אתה אומר, גם להם יש שלום עכשיו? טוב, אלוף במילואים יזר מרום צ'ייני, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאייל אופר, מומחה לכלכלת חמאס. שלום לך.
שלום פרופסור, שלום יריב.
איך הכלכלה של החמאס היום? ברוך השם?
הכלכלה שלהם היום, יש להם את כסף, אבל אין שום ספק ששלטונם בעזה מתפורר. יש להם בעיה לוגיסטית אדירה. צהל חיסל הרבה מאוד מהשוטרים שלהם, מאנשי התשלומים שלהם, ובדיוק היום נתקלתי בחלק מאנשי ההגנה האזרחית בעזה שעוזבים, למרות שבעצם חמאס ניסה לשכנע את כולם להישאר. אין שום ספק שגם אנשי השלטון שלהם מתחילים את העיר עזה לעזוב, יכול להיות שהם מבינים שהם צריכים להקים את העתודה השלטונית שלהם במקום אחר.
אם 400 אלף כבר עזבו, אז גם ההגנה האזרחית צריכה ללכת להגן עליהם במקום שהם הולכים אליו. אבל באמת, הנדידה דרומה מתגברת, פתחו עוד ציר היום, הבניינים נופלים, הנדידה גוברת?
כן, לגמרי. יש תמונות לוויין שמראות שהרבה מאוד מהאוהלים בעיר עזה פורקו, ואנחנו רואים את התנועה דרומה, והיא מתעצמת, לפחות נכון עד לאתמול, כל יום היה יותר אנשים. הבעיה היא שאזור המואסי באמת, באמת מלא לגמרי. ולאנשים אין כבר כמעט מקומות לשים אוהלים. דיברו כבר הרבה על כל הנושא של המחירים והעלויות וסחירת קרקע וסחירת דירה שמגיעה בדיר אל בלח ל-8,000 ו-9,000 שקל לחודש, ובמקום לאוהל לעולה איזה 600-700 שקל לחודש על אזורים פרטיים.
למי הם משלמים? יש בעלי קרקע במואסי?
סליחה?
יש בעלי קרקע במואסי? הם משלמים לבעלי קרקע?
כן, בהרבה מקומות משלמים לבעלי קרקע.
להבנתי, גם מחירי האוהלים, אפילו היוטות הכי פשוטות, אתה מגיע למחירים הכי יקרים בעולם, כן, במקום הכי עני והכי נזקק בעולם, שם המצב שהוא בלתי אפשרי, אבל לשאלה, ירדו כנראה 400 אלף, אבל נשארו על פי הערכות בערך 500,000 אנשים, וסביר להניח שאנשים האלה, א', או שאין להם יכולת לרדת, או שאין להם רצון, או גם וגם, שמעתי היום שיש לא מעטים שאומרים, אוקיי, אם נגזר עליי למות, אני מעדיף למות פה בביתי, כי זה אנשים שכבר נדדו דרומה בשלב הראשון של המלחמה וחזרו בעסקה. אז יכול כן, להיות שהפנטזיה שעזה תתרוקן, היא תישאר על הנייר.
כן, תראה, יש אנשים שחזרו בעסקה בינואר ועכשיו גם נדדו שוב דרומה, הרבה כאלה. אין שום ספק שיש אנשים שנשארו בפעם הקודמת וישארו גם עכשיו, למרות שאני מציין שאני ראיתי אנשים שאני יודע שנשארו עד עכשיו רצוף בעזה ודווקא עכשיו עזבו. ואין שום ספק שזה, על זה בעצם, אתם שואלים מהו הניצחון. הניצחון יהיה כאשר באמת לא יישאר לחמאס מספיק אנשים אזרחיים כדי להתבסס עליהם, לעשות עליהם את הרי מה זה המלחמה של חמאס? לייצר גופות ותמונות.
אז מה זה אומר לו? אני חייב להבין את זה, כי זה הסיפור פה. אני רואה את התמונות של העזתים בורחים, הם לא עוזבים, הם לא מתפנים, הם בורחים, זה לא עושה לי טוב. ואני שואל, מה האנד גיים? אנחנו נתעלל באוכלוסייה העזתית בשביל ללחוץ על חמאס? זה עכשיו המנוף, אנחנו נהרוס גם את מה שעוד נשאר מהעיר עזה, בשביל שלא יהיה להם אף פעם לאן לחזור.
בואו נפנה אותם משם,
דיני המלחמה. הרי אני מבין שאתה נהנה מהשאלה שלי.
שאתה צריך לפנות אוכלוסייה
אזרחית. דיני המלחמה אומרים שאתה יכול למחוק עיר שלמה, ולכן אני שואל, זאת אסטרטגיה להקות בתושבים בשביל שיחב לחמאס? בוא נאמר את האמת.
אני אגיד לך קודם כל מה האנד גיים שבעיניי הוא מאוד חשוב, ואני לא מבין למה ממשלת ישראל לא הציבה אותו בתור אחת ממטרות המלחמה. מטרה מאוד חשובה זה שישראל לא תתפס בעולם כאחראית להאכלת ולמצבם של תושבי עזה ולדאוג להם ולקחת עליהם אחריות. אני הייתי רוצה לראות את צהל יוצא לחלוטין מכל דרום רצועת עזה, חאן יונס, רפיח, כל המקומות האלה, ומצידי שהם יקבלו את העזרה ישירות ממצרים.
כן, מצרים בטח לא הייתה שמחה לשמוע את
ההתרעה
שלך,
אבל... לא, מצרים ממש לא שמחה. מצד אחד, היא באה בטענות לישראל, למה אתם כובשים את רפיח וכובשים את פילדלפי, וכאילו אסור לכם להיות שם, אבל מצד שני, תשים לב מה שבעצם מדינת ישראל עושה, אנחנו משקיעים אוגדה שלמה, את אוגדה 143, כדי למנוע מהעזתים להתקרב לגבול מצרים. יש לנו אוגדה שלמה שיושבת בין...
יגידו לך, אחות וכולי, ויגידו לך שזה גם חלק מהפרימטר וזה. אני רוצה אבל לשאול אותך, אייל...
זה לא הפרימטר, זה
הגנה פילדלפי. אני רוצה לשאול אותך, אייל, אתה כל הזמן אמרת שצריך לגבות מחיר בחמאס, והמחיר יהיה בין היתר השתלטות על שטח, ולהוריד את העזתים וזה. האם אתה, אני לא יכול לראות שום דבר טוב שיצא מהשלב הזה של המלחמה. אתה יכול לראות בדקה, תסריט חיובי, תן לי תסריט החלומות שלך, למה אנחנו יכולים לייחל בשבוע, שבועיים הקרובים?
חלומות לא יהיו פה.
אוקיי. התסריט האופטימלי מבחינתך, מבחינת ישראל.
תראה, אחד הדברים שיכול לקרות, חמאס מאוד ירצה להשיג כן הפוגה, ולכן הוא יהיה מוכן ללכת לעסקה חלקית.
זה הוא כבר מוכן.
הוא לא יהיה מוכן ללכת לעסקה...
ביבי אמר שהוא לא רוצה.
הוא לא יהיה מוכן ללכת לעסקת קנייה, אבל במצב שבו באמת רוב אוכלוסיית העיר עזה עוזבת, חמאס מוצא את עצמו במצב חדש לגמרי, שהוא לא נמצא בו בשנתיים האחרונות, וזה בהחלט עמדת יתרון לישראל.
יאללה אופר, תודה רבה לך. תודה רבה. יריב אופנהיימר, אני מזמין אותך לעדכן אותנו בנעשה בכבישים, ואחר כך נשמע פרסומות, ואחר כך נחזור. שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
ערב טוב.
פרשת מאי גולן, המשטרה הודיעה ושמענו בחדשות שהיא כמעט הצליחה או ממש הצליחה לגייס עד מדינה אחד.
לא, נתקן. המשטרה לא מודיעה להסכמים,
רק מדליפה.
היא הוציאה צו היום, איסור פרסום על כל פרטי זהותו של חשוד, היא נקבה גם בשם שלו כמובן, שלגביו חלה התפתחות דרמטית בפרשה.
הבנתי, עכשיו תגיד לי, זה באמת שגייסו אותו, או שזה תרגיל כדי לגייס אחרים?
לא, זה עד שעד, שהוא היה עד מרכזי בפרשה, הוא עדיין עד מרכזי בפרשה, ויש לו השלכות למרבית הפעולות שנעשו במהלך השנים. המשטרה פשוט היום בעצם בבוקר, אותו עד, החליט שהוא מחליף את עורך הדין שלו, ו... תקמת, מה שנקרא את תנאי הסקתות של עורך דין אילן סופר. כולנו מכירים שאילן סופר זה עורך דין שעד היום היה אמון וחתום על הסכמים עם עדי מדינה בפרשות הגדולות, אם זה פרשת ראשון לציון, אם זה פרשת...
אז בעצם אנחנו מסיקים את המסקנה שיתכן ויש את מדינה?
אנחנו לא מסיקים, אנחנו מרכיבים פאזל ידוע.
אוקיי, שאומר גם החלפת עורך הדין וגם... עכשיו, עד מדינה כזה...
כלומר, בן אדם הולך לאורתופד, כנראה יש לו בעיה עם העצמות ברגליים.
או שהוא צריך גימלים, אתה יודע, דוקטור.
נכון.
כל אחד מהנסיבות שלו.
גם העורך הדין שלו שהיה אתמול יורשבית, לא צריך להיפגש איתו.
אותו נחקר שיש, אנחנו מרכיבים סביבו את הפאזל, הוא נמצא במעצר או שברגע ש...
הוא עצור כרגע, עד מחר באופן עקרוני.
אבל אולי מחר, אם נניח המשטרה תאפשר לו ללכת למעצר בית, שאני מניח שזה חלק מהפיתויים של אדם להפוך להיות עד מדינה, זה עוד חלק בפאזל שמסמן את הכיוון?
גם אם הוא יאריכו למעצר מחר, למרות שמחר שלהם הוא ערך עד מצר, עד מחר כאילו שניים, לחיים מנחם, שהוא ממגדל העמק, בחור צעיר בן 34, הוא חשוד גם בפרשה שלגביו התחלה התפתחות אתמול בעקבות עדות של מישהו אחר, ולגבי אותו חשוד, שהיה עד אתמול פורסם שמו ברבים והכל, והיום קצת מתקסים כי יצאו לפרסם אותו לגבי ההסכה, מה שנקרא הגעה להסדר.
אלון...
עוד לא חתם, צריך להבין שהסכמת מדינה נשתם רק אחר אישור של פרקליט המדינה ביועץ המשפטית לממשלה, ולכן אף אחד לא מהר להגיד שיש הסכם, יש כרגע איזשהו הסדר או הסכם ראשוני, לא חתום, שעוד לא אושר, אבל בסופו של יום הוא אושר, כי הוא עד משמעותי.
קח אותנו שנייה לפרטי האירוע, אם הוא אכן ילך להיות עד מדינה, מה הוא בעצם יכול לספק למשטרה? ראיות למודעות של מאי גולן לאירועים, דברים אחרים שקשורים אליה באופן אישי?
הכל, הרי מייחסים בפרשה הזאת, מייחסים חשדות חמורים.
למשל.
לביצוע עבירות של דיווחים כוזבים, עסקות פיקטיביות של עובדים, עברת כספים, אין ממשרד לשוויון חברתי, לעמותות שקשורות...
גם אליה אישית? גם זה חשד?
בוודאי, בוודאי. זה האישורים הכל נעשו על ידה. זה מה שטוענת המשטרה. היא חשודה מרכזית מלכתחילה, חוקרים טוענים ואומרים את זה בבית משפט, שהיא החשודה מרכזית, וגם עורכי הדין של החשודים האחרים נקבו בזה.
השאלה אם החשד הוא שהיא קיבלה לחשבון הבנק שלה, או לחשבונות אחרים, אני שואל על החשד הספציפי הזה, האם כסף בסוף זרם לכיסה הפרטי? כי יש הבדל בין אם אתה יודע, ואתה חלק מלצ'פר מקורבים, שזה חמור מאוד, לבין בסוף גם לקחת לכיסך, לכאורה, כי אני לא יודע אם זה המצב, השאלה אם יש כזה חשד.
להעמיד מולה את החשדות שיש להם, את הראיות שהם עסקו עד היום, כדי להבין לאן זרם הכסף. ואם זה הולך לעמותה, והיא מקבלת, והיא קשורה לעמותה, ואם זה מגיע, ואם זה לא בכסף, ובטובות הנאה אחרים, ואם זה בכוח און פוליטי, או פעילים, או דברים אחרים, זה גם סוג של כסף, או סוג של תמורה.
רק בקצרה זה... אני מבין שהיא עוד לא נחקרה, כי היא לא באה למשטרה.
היא לא הגיעה למשטרה, היא הגיעה, כמו שראינו כולם, שלשום לדיון, כשהעד שעליו מדברים כרגע לגבי ההסדר היה במהלך הדיון בעניין בערכת מעצרו, והתנהלה מול השופטים, ואיש לא פינה אותה החוצה או לא אמר לה תצאי החוצה, היא יצאה החוצה כדי להגיד לתקשורת, הנה אני לא מפחדת, אין לי מה להסביר, באתי לכאן, אבל האמת, בוא נגיד, היא לא הייתה צריכה להגיע לשם, היא צריכה להגיע לחקירה במשטרה.
אולי רצתה לחזק אותו, כי חששה אולי שהוא החוליה החלשה. אלון חכמון, כתב משטרה של מעריב, תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
היא הייתה דואגת לחטופים כמו שהיא דואגת לעצורים, אולי מהאיפה אותו.
אתה לא שייך חטופים.
לא, אתה רואה איך פתאום היא באה בדרישות למשטרה, תשחררו את העצורים, אז אני אבוא לחקירה. אני אומר, איפה הנחישות הזאת בחטופים? אבל לא חשוב.
לא חשוב, אנחנו אומרים שלום לעורך הדין אלון קריטי, שהזין, אני מקווה, לחלק מהשיחה האחרונה, שמייצג את מור ביטון, שבביתו נמצאה לכאורה מעבדת סמים. שלום לך.
שלום וברכה.
הלקוח שלך נשוי לראש הלשכה של השרה מאי גולן, וכשבאו, לפי מה ששמענו בחדשות, לחפש בביתה, אותה, או מסמכים, או לא יודע מה, מצאו על הדרך עציצים וקנאביס ופרוז'קטורים.
חדר שלם שבו מגדלים קנאביס.
נו, מה טענתו של הלקוח?
מה טענת ההגנה המרכזית?
אנחנו נאמר כך, ראשית, זה קרה. נפל להם כפרי בשל, הגיעו לביתה של עוזרת השרה, והתגלה שבעלה באחד מחדרי הבית עושה כרוחו, עושה פעילות פלילית אסורה. כן, זה התגלה, זה נכון.
ואז אתה
והוא
אומר...
והוא לא מכחיש, אבל אומר, אשתי לא ידע בכלום, היא בהיריון, לא רציתי להטריד אותה.
לא, לא, לא. זה שהיא בהיריון זאת עובדה, זה לא משהו שהוא ממש.
זה רלוונטי, כן.
אוקיי, עכשיו, הוא הטל בה, בכך שהוא אמר לה, אני רוצה להכין לך הפתעה לפני שהילוד נולד, לעשות משהו שלא תראי. והיא חיבדה את רצונו. וכאשר התגלה את שהתגלה, אז באופן רעיוני לפחות, היא פה קורבן
לא,
גם...
לא כך הבנתי איזה סוג של הפתעה, זאת הפתעה כספית, מכך שהוא ימכור את אותם...
לא, לאן אתה...
לא, אז אני שואל מה, איזו הפתעה? הוא יפתח את הדלת ויגיד לה, תראי, לכבוד הלידה...
חדר לילוד, חדר לילוד.
אבל בחדר לילוד, בינתיים נולדו להם שתילי קנאביס, אז אני שואל...
אז מסתבר שהיא הופתעה בדיוק כמו המשטרה.
אתה חושב?
אני בטוח.
והגידול הזה הוא לא לצרכים, לצורך צריכה עצמית, נכון? הוא בעצם היה גידול בכמויות שהן מסחריות. זה משהו שהניב הכנסה לבני הזוג?
אני לא מסכים שזה נכון, שזה לא הוכח. לא, הוא טוען שהוא רצה לגדל על מנת להשתמש בעצמו, והוא גם מסביר למה. תראה, אדם מן היישוב שמשתמש בקנאביס, שהוא לא במסגרת רפואית, עם מרשם, לכאורה, הוא עובר עבירה היום היא מנהלית, בעבר זו היה עבירה פלילית ממש.
לא, השאלה פה היא שאלת המסחרי. אם זה לשימוש עצמי, זה דבר אחד. אם זה לשימוש מסחרי, ויש לו לדעתי גם בעברו היסטוריה כזאת, אם אני טועה, לכאורה, תקן אותי אם אני טועה.
של החזקת סם שלא לשימוש עצמי.
יפה.
מעולם לא הורשע או מכר למישהו, על כך אין מחלוקת. ולכן, כל הטיעונים לגבי סחר, הם נבחים על הסף.
האם אתם שוקלים להביא את ראש הממשלה כעד משום שהוא המליץ על קיום משק אוטרקי, וכשהלקוח שלך אומר שהוא לא רצה להזדקק לזרים, לעבריינים, אלא לגדל בעצמו, זה סוג של משק אוטרקי, לא?
נשמע, אני מניח שאתה יודע טוב ממני שבשלב הזה לא מזמנים מאומה. ולכן השאלה הזאת היא שאלה שאין
תורך. תעזוב, אתה לא חייב לענות, אתה מבין שהסכמת.
אם הוא יזמן את נתניהו, זה אומר שרק שהמשפט עוד ייקח הרבה מאוד זמן, אבל אני רוצה לשאול אותך עניינית, יכול להיות שיש סיכוי, שאולי אם דווקא בת הזוג, תהיה דת מדינה מול השרה, בנושאים שעליהם בכלל היה החיפוש, יהיה אפשר למצוא איזה דיל עם המשטרה בעניין הזה? אתם פתוחים לדיאלוג?
תראה, אתה צריך להבין, שהשאלה שלך עכשיו היא כל כך מנותקת מן המציאות מהטעם הבא. הוא נחקר, החשוד אותו אני מייצג.
טוב, הוא משלום עכשיו, אתה צריך לסלוח לו.
הוא, בתחנת משטרת יבנה, הוא לא קשור לפרשייה שבגינה הגיעו, שמו לא עלה לפני, לא עלה באמצע, הוא בוודאי שמו נפרד, אך ורק לעניין גידול הסמים, שאנחנו...
אז בעצם, אבל בעצם עובדתית, בואו נדבר ברצינות עובדתית, בשביל. אתה לא מערער על העובדות, כרגע זה נשמע יותר כמו סוג של טיעונים לעונש, מהאישה בהיריון, רצה להפתיע אותה, ועד זה לשימוש לא מסחרי.
אני חייב להבין איך הגעת, כאילו, איך בנית, לפי איזה לוגיקה, כי הרי מצד אחד אתה אומר, אנחנו רוצים לדעת אם היא יודעת, אם היא אוהבת, אם היא ידעה וכדומה, ואני אומר, שמעו, הוא עשה את זה לעצמו, לבד. אז עכשיו אתה בא ואומר לי, שמענה, זה לא השאלה בעצם, השאלה היא עכשיו אם אני טוען לעונש, אני לא טוען לעונש, אני רק מנסה להוכיח שהיא, אני לא מנסה להוכיח כלום לגביה, אני מנסה להוכיח מה הוא טוען. אם היא סבורה אחרת, או יודעת אחרת, או יודעת בכלל, אמורים לשאול אותה, תחנת המשטרה, כשחקרו אותה. אגב, אני רק...
רק משפט לסיום, כי אנחנו חייבים, נגמר לנו הזמן.
אין בעיה, אז אני רק אומר, אני מניח שהיא לא עצורה, נכון? היא בבית.
אני לא יודע, לא, לא.
אז אני אומר לך שכן. אז אם היא בבית, בית משפט הבין...
מישהו צריך להשקוט את הצמחים.
תראה, בסוף בחלוקת האשם, מי שידע ומי שעשה והניע את העניין, זה לא אותה אשמה, אבל הם בני זוג, אתה יודע, בסדר.
עורך הדין אלון קריטי, מייצג את מורביטון, תודה רבה לך, ערב טוב.
בבקשה, תודה רבה לכם.
פרסומות.
103 FM.
הנה חזרנו, אתמול היה טקס פרסי אופיר וזכה סרט הים שמציג הפתעה, ילד פלסטיני מרמלה שרוצה לבקר בחוף הים לראשונה בחייו, אבל חיילי הכיבוש האכזר עוצרים אותו במחסום, ואחר כך השר מיקי זוהר עצר את המימון לטקס פרסי אופיר, ואמר שזה טקס מביש שיורק על חיילים שלנו. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לברק היימן, במאי, קולנוע ויושב ראש בדרך להחלמה, שלום לך.
שלום, שלום. אני רוצה להתחיל ולהגיד שאני נמצא כרגע במצב של עצב רב שכבתי, אני נמצא ממש עכשיו בשלהי הלוויה שבכפר עזה, בבית העלמין בכפר עזה, בחור בשם טל שנרצח בשביעי באוקטובר, הוא היה מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה, והוא היה קבור בקיבוץ שפעים, לשם פינו את כפר עזה, ועכשיו הגופה שלו חזרה לכפר עזה. אמא שלו, ליאור אילון, היא מתנדבת שלנו בדרך להחלמה, שזאת עמותה שמסיעה חולים פלסטינים ממעברי הגבול לבתי החולים בתוך ישראל ובחזרה למעברי הגבול. ובזמן ההלוויה אנחנו שומעים פה פיצוצים שקוראים את הלב למיליון חתיכות קטנות, בגלל שהצהל, צבא ההגנה לישראל, ממשיך להשמיד, להרוס, להפגיז, לרמוס, לקטוש.
אולי הם מנסים להרוג את אלה שרצחו את הפעילים שלכם, שהסיעו חיילים, שהסיעו חולים, ערבים, ילדים, מעזה, לבתי חולים בארץ, זה לא עזר להם, והם נשחטו בשבעה באוקטובר. אולי אותם מנסים להרוג?
אז למה שלא תוריד פצצת אטום ותהרוג בכלל מיליונים של אנשים, ואז תוודא שלעולם לא ייוולד מישהו שירצה לפגוע בך? לא. מה שאתה עושה עם הצבא שלך והמדינה שלך, זה להבטיח את זה שיהיו עוד הרבה שבעה באוקטובר, כי אתה במו ידיך ובמילים שלך, וראיתי את ההקדמה שלך לרעיון איתי, את הציניות, הכובש האכזר, וכמה מפתיע סרט על ילד פלסטיני שרוצה לראות את הים.
לא, זה באמת נפלתי מהנושא, רק מהנושא אני נפלתי. פעם ראשונה
מגדלים את המחבלים הבאים ואת
אנחנו מגדלים את המחבלים הבאים ואתם מספקים להם תחמושת. תשמע, זה לא עזר לכם שאתם עושים סרטים בעד הערבים ונגד ישראל, הקולנוענים בעולם מחרימים אתכם יחד עם ישראל. אתם עושים נוטים עצים ומספקים להם חבלים ומתפלאים שתולים אתכם יחד עם המדינה.
אני מצדד בזה שהם מחרימים אותנו, ואני חושב שצריך,
תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם שאתה בעד להחרים את ישראל.
אני בעד להחרים את ישראל, אני בעד לעשות כל פעולה שחותרת נגד הכיבוש, האפרטייד והג'נוסייד.
ברק, אני רק אגיד לך במילה שלפחות ארי אמר את המילה פלסטיני, גם בציניות שלו יצא משהו אחד אמיתי, ולא רק סתם ערבי, אז אני מתנחם בזה, אבל אני רוצה לשאול אותך מהותית לגבי הטקס אתמול.
אני מתנצל.
אני רוצה לשאול אותך מהותית לגבי הטקס אתמול.
כן.
אנחנו שומעים שהממשלה, בעצם שר זוהר, מורה לו להפסיק את התקצוב, וזה דבר שאנחנו כבר מכירים, הריטואל הזה. איך נערכים? זאת אומרת, מבטרים על הכסף מהמדינה, מבטרים על על הממלכתיות, עושים את הדברים בצורה מנותקת מהממשלה? איך אתם נערכים למצב כזה?
קודם כל, אני לא יודע מי זה אתם, כי אני
תעשיית הקולנוע.
אני בסך הכל בן אדם פרטי, אני גם אתמול רציתי להיות בטקס, ורציתי כמובן גם מאוד שהסרט הנפלא של שי כרמלי פולק יזכה, ורציתי להיות בטקס, אבל לא יכולתי להיות נוכח בטקס, כי באותו זמן הפגנתי נגד הג'נוסייד מול הקריה, וחטפתי מכות משוטרים, אז נבצר ממני להיות בטקס. בכל אופן, אני לא חושב שצריך להתרגש יותר מדי מהשטויות שמיקי זוהר אומר. אני לא חושב שיש לו את היכולת החוקית להחליט שהוא לא משחרר יותר תקציבים לקיומו של טקס פרסי אופיר. אם יש לו את היכולת הדרבה שינסה ולהוציא את זה לפועל, שיבוסם לו, לא נראה לי שמותר לו, אנחנו נמשיך בשלנו, ואנחנו... רגע, הלו, אתה שומע אותי?
כן, שומע.
אנחנו שומעים, כן, שומעים. כן, יש לנו 30 שניות, אל תגיד שאני התקתי איתך באמצע, 30 שניות.
אנחנו נמשיך בשלנו, גם לעשות סרטים נגד הג'נוסייד, נגד האפרטייד, נגד הכיבוש, נגד המצור ונגד הגזענות. השר זוהר ימשיך בשלו.
ותצפו שישראל תממן אותם. הגיוני.
אנחנו נמשיך לעשות את שלנו, הוא ימשיך לעשות את שלו. אני לא חושב שיש לו אפשרות להפסיק את התקצוב של טקס פרסי אופיר, ולא צריך להתרגש מכל נהמה של פוליטיקאי.
ברק איימן, במאי קולנוע ויושב ראש, בדרך להחלמה, תודה רבה לך. זהו, עד כאן. תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם דודוביץ', אוזן ואיללי. תודה רבה, יריב.
תודה רבה, ובאמת ברכות על הזכייה שלך בפרס אגודת העיתונאים.
טעות, הם לא שמו לב. טעות.